שלי שילמו המון. הם אף פעם לא הצליחו לקבל את האמת הפשוטה, לפחות לא מבחוץ, אתה יודע. אבל הם ידעו מבפנים. כן, פעם כשאבא שלי ניסה להחליט אם לעזור לאדם שרצה לפתוח חנות חלקי חילוף למכוניות, הוא ביקש ממני לשבת איתו כשהאיש בא אלינו הביתה. אחרי שהוא הלך, אבא שלי לקח אותי החוצה והסתכל לכיוון אחר ואמר, סוכי, הוא אומר את האמת? זה היה הכי מוזר שיש. בת כמה היית? בטוח שהייתי בת פחות משבע, כי אמת הוא כשהייתי בכיתה ב'. איך? שיטפון פתאומי. תפס אותם על הגשר ממערב לכאן. ביל לא הגיב. כמובן, הוא ראה מתים בערמות. האם האיש שיקר? שאל אחרי שעברו כמה שניות. או, כן, הוא תכנן לקחת את הכסף של אבא ולברוח. יש לך מתת. מתת, בטח. הרגשתי את שפתיי נמשכות מטה. זה הופך אותך לשונה מבני אדם אחרים. אתה מספר לי. הלכנו בשקט לרגע. אז אתה בכלל לא מחשיב את עצמך לאנושי? כבר הרבה זמן שלא. אתה באמת מאמין שאיבדת את הנשמה שלך? זה מה שהכנסייה הקתולית טענה בנוגע להרפדים. אין לי דרך לדעת, אמר ביל, כמעט בקלילות. היה ברור לחלוטין שהוא טעה על כך לעתים כל כך קרובות, עד שזו הייתה מחשבה ממש מוכרת בשבילו. בכל אופן, אני חושב שלא. יש בי משהו שהוא לא אכזרי, לא רצחני, אפילו אחרי כל הזמן הזה, למרות שאני יכול להיות שניהם. זה לא אשמתך שנדבקת בווירוס? ביל נחר, ואפילו הצליח להישמע אלגנטי תוך כדי. יש תיאוריות מאז שיש ערפדים. אולי זו נכונה. הוא נראה כאילו הוא מצטער שאמר את זה. אם מה שעושה מישהו לערפד זה וירוס, המשיך באופן יותר חופשי, זה וירוס בררני. איך אתה הופך לערפד? קראתי כל מיני דברים, אבל זה יהיה ישר מפי הסוס. הייתי צריך לרוקן אותך, בפעם אחת או במשך יומיים או שלושה, עד לנקודה שבה תמותי, ואז לתת לך מהדם שלי. את תשכבי כמו גופה בערך 48 שעות, לפעמים אפילו שלושה ימים, ואז תקומי ותלכי בלילה. ואת תהי רעבה. הדרך שבה הוא אמר רעבה גרמה לי לרעוד. שום דרך אחרת? ערפדים אחרים אמרו לי שבני אדם שננשכים באופן קבוע, יום אחרי יום, יכולים להפוך לערפדים באופן די בלתי צפוי. אבל זה דורש נשיכות עמוקות, רציפות. אחרים באותם תנאים פשוט הופכים לאנמיים. מצד שני, כשאנשים קרובים למוות מסיבה אחרת, תאונת דרכים או מנת יתר של סמים, אולי התהליך עלול ממש להתקלקל. הצטמררתי. זמן לשנות נושא. מה אתה מתכנן לעשות באדמה של קומפטון? אני מתכנן לגור שם, כל זמן שאוכל. נמאס לי לנדוד מעיר לעיר, גדלתי בכפר. עכשיו כשיש לי זכות חוקית להתקיים, ואני יכול לנסוע למונרו, או שפרפורט, או ניו אורלינס בשביל דם מלאכותי, או זונות שמתמחות בבני מיני, אני רוצה להישאר כאן. לפחות לראות אם זה אפשרי. אני נודד כבר עשורים. באיזה מצב הבית? די רע עודה. ניסיתי לנקות אותו. זה משהו שאני יכול לעשות בלילה. אבל אני צריך אנשי מקצוע כדי לבצע כמה תיקונים. אני נגר לא רע, אבל אני לא מבין כלום בחשמל. ברור, למה שיבין? נראה לי שהבית צריך חיוות מחדש. המשיך ביל, נשמע כמו כל בית חרד אחר. יש לך טלפון? כמובן, אמר מופתע. אז מה הבעיה עם אנשי מקצוע? קשה ליצור איתם קשר בלילה. קשה לשכנע אותם להיפגש איתי כדי שאוכל להסביר מה צריך לעשות. הם מפחדים, או שהם חושבים שזו מתיחה טלפונית. התסכול היה ברור בקולו של ביל, למרות שפניו היו מופנים ממני. צחקתי. אם אתה רוצה, אני אתקשר אליהם, הצעתי. הם מכירים אותי, למרות שכולם חושבים שאני משוגעת, הם יודעים שאני ישרה. זו תהיה טובה גדולה, אמר ביל אחרי איסוס רגעי. הם יוכלו לעבוד במהלך היום, אחרי שאפגש איתם ונדון בסוג העבודה ובתשלום. איזה חוסר נוחות לא להיות מסוגל לצאת החוצה במהלך היום, אמרתי בלי לחשוב. אף פעם לא חשבתי על זה קודם. קולו של ביל היה יבש, בהחלט. ולהיות חייב להחביא את המקום שבו אתה ישן, המשכתי לפלוט. כשהרגשתי בעומק השתיקה של ביל, התנצלתי. אני מצטערת, אמרתי. אילו לא היה חשוך כל כך, הוא היה רואה אותי מאדימה. מקום המנוחה של ארפד במהלך היום הוא הסוד השמור ביותר שלו, אמר ביל בנוקשות. אני מתנצלת. אני מקבל, אמר, אחרי רגע רע אחד. הגענו לכביש והבטנו לשני הצדדים, כאילו שציפינו למונית. עכשיו, כשהיינו מחוץ ליער, יכולתי לראות אותו בבירור באור הירח. הוא גם יכול היה לראות אותי. הוא הביט בי מלמעלה למטה. הסמלה שלך באותו צבע כמו העיניים שלך. תודה לך. אני בטוח לא יכולתי לראות אותו בחזור בהירות. אבל אין הרבה ממנה, האמת. סליחה? קשה לי להתרגל לגברות צעירות בכל כך מעט בגדים, אמר ביל. היו לך כמה עשורים להתרגל לזה, אמרתי בנימה חריפה. בחייך, ביל, השמלות קצרות כבר 40 שנה. חיבבתי חצאיות ארוכות, אמר ברגש נוסטלגי. אהבתי את הדברים התחתונים שנשים לבשו, החצאיות התחתונות. השמעתי קול גס. בכלל, יש לך חצאיות תחתונות? יש לי תחתונית ניילון מאוד יפה, בצבע בז' עם תחרה, אמרתי ממורמרת. אם היית בחור אנושי, הייתי אומרת שאתה מכוון את השיחה אל התחתונים שלי. הוא צחק, שוב אותו צחקוק לא משומש, שהשפיע עליי כל כך. את לובשת אותה עכשיו, סוכי? הוצאתי לו לשון, כי ידעתי שהוא יכול לראות אותי. הרמתי מעט את השמלה שלי. חושפת את התחרה של התחתונית, ועוד כמה סנטימטרים של אור שזוף. מרוצה? יש לך רגליים יפות, אבל אני עדיין מעדיף חצאיות ארוכות. אתה עקשן, אמרתי לו. זה מה שאשתי תמיד אמרה לי. היית נשוי? כן, הפכתי להרפת כשהייתי בן 30. הייתה לי אישה, והיו לי 5 ילדים חיים. אחותי שרה גרה איתנו. היא אף פעם לא התחתנה. הבחור הצעיר שלה נהרג במלחמה. מלחמת האזרחים. כן, חזרתי הביתה משדה הקרב. הייתי אחד מברי המזל. לפחות כך חשבתי בזמנו. נלחמת בשביל הקונפדרציה, אמרתי בהשתאות. אם עוד יש לך את המדים ותלבש אותם לפגישה במועדון, הגברות יתעלפו מאושר. לא ממש היו לי מדים בסוף המלחמה, אמר בקדרות. לבשנו בלויי סחבות וגוונו מרעב. הוא נראה כמנער את עצמו. לא הייתה לזה שום משמעות מבחינתי אחרי שהפכתי להרפד, אמר ביל, קולו שוב קריר ומרוחק. העליתי נושא שהרגזתי אותך, אמרתי. אני מצטערת. על מה נדבר? הסתובבנו והתחלנו לטייל בחזרה בכביש הגישה לכיוון הבית. על החיים שלך, אמר. ספרי לי מה את עושה כשאת קמה בבוקר. אני קמה מהמיטה, אז אני מציעה אותה מיד. אני אוכלת ארוחת בוקר, טוסט, לפעמים דגני בוקר, לפעמים ביצים, וקפה. אני מצחצחת שיניים ומתקלחת ומתלבשת. לפעמים אני מגלחת את הרגליים, אתה יודע. אם זה יום עבודה, אני הולכת לעבודה. אם אני לא עובדת עד הערב, אני אולי הולכת לקניות, או לוקחת את סבתא לחנות, או סוחרת סרט וצופה בו, או משתזפת, ואני קוראת הרבה. יש לי מזל שסבתא עדיין פעילה כל כך. היא עושה את כל הכביסה והגאוץ ואת רוב הבישולים. מה בנוגע לגברים צעירים? או, סיפרתי לך על זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אז מה תעשי, סוכי? שאל בעדינות. אזדקן ועמות. קולי היה תמציתי. הוא נגע בנקודה הרגישה שלי, פעם אחת יותר מדי. להפתעתי, ביל הושיט את ידו ולקח את ידי. עכשיו ששנינו הכעסנו מעט אחד את השני, נגענו בכמה נקודות כואבות, האווירה כאילו הייתה נקייה יותר. בלילה השקט, הרוח נשאה את שערי סביב פניי. תוציאי את הסיכה, שאל ביל. אין סיבה שלא. שחררתי את ידי והושטתי אותה למעלה כדי לפתוח את הסיכה. ניירתי את ראשי כדי לשחרר את השיער. שמתי את הסיכה בכיס שלו, כיוון שלי לא היו כיסים. כאילו שזה היה הדבר הנורמלי ביותר בעולם, ביל התחיל להעביר את אצבעותיו בשערי, מפזר אותו על כתפיי. נגעתי בפאות הלחיים שלו, כיוון שכנראה שנגיעות היו בסדר. הן ארוכות, ציינתי. זו הייתה אופנה, אמר. לי יש מזל שלא היה לי זקן, כמו להרבה גברים אחרים. אחרת הייתי מזוקן לנצח. אתה אף פעם לא צריך להתגלח? לא, למזלי בדיוק התגלחתי. הוא נראה מרותק על ידי השיער שלי. באור הירח הוא נראה כסוף, אמר בשקט. אה, מה אתה אוהב לעשות? יכולתי לראות צל של חיוך בחשיכה. גם אני אוהב לקרוא, חשב. אני אוהב סרטים, כמובן. עקפתי אחריהם מההתחלה. אני אוהב את חברתם של אנשים שחיים חיים נורמליים. לפעמים אני משתוקק לחברתם של ערפדים אחרים, למרות שרובם חיים בצורה שונה מאוד ממני. צעדנו בשקט לרגע. אתה אוהב טלוויזיה? לפעמים הודה. במשך כמה זמן הקלטתי אופרות סבון, וצפיתי בהן בלילה, כשחשבתי שאני עלול לשכוח איך זה להיות אנושי. אחרי כמה זמן הפסקתי, כי מהדוגמאות שראיתי בתוכניות האלו, לשכוח את האנושיות זה דבר טוב. צחקתי. צעדנו אל תוך מעגל האור שסביב הבית. כמעט ציפיתי שסבתא תהיה על הנדנדה במרפסת, מחכה לנו, אבל היא לא הייתה שם, ורק מנורה אחת עמומה דלקה בחדר המגורים. באמת, סבתא, חשבתי מרוגזת. זה היה ממש כמו לחזור הביתה מפגישה ראשונה עם בחור. מצאתי את עצמי חושבת, האם ביל ינסה לנשק אותי או לא. עם הדעות שלו בנוגע לשמלות ארוכות, הוא בטח יחשוב שזה מוגזם. אבל עד כמה שלנשק ערפד ייראה כמו מעשה מטופש, הבנתי שיותר מכל דבר אחר, זה מה שרציתי לעשות. התחלתי להרגיש לחץ בחזה. מרירות שנגרמה מעוד דבר שנשלל ממני. וחשבתי, למה לא? עצרתי אותו במשיכה עדינה של ידו. התמתחתי והנחתי את שפתיי על לחיו הזוהרת. שאפתי את הריח שלו. רגיל, אבל מעט מלוח. היה בו שמץ של מי קולון. הרגשתי אותו רועד. הוא הפנה את ראשו כך ששפתיו נגעו בשלי. אחרי רגע, הושטתי את ידי כדי להקיף את צווארו. נשיקתו העמיקה, ופתחתי את פי. מעולם לא נשקו אותי כך. הנשיקה המשיכה והמשיכה, עד שחשבתי שכל העולם היה מעורב בנשיקה הזו, בפיו של הערפד על שלי. התחלתי להרגיש שאני מתנשפת, והתחלתי לרצות שדברים אחרים יקרו. פתאום ביל התרחק, הוא נראה עמום, וזה ריצה אותי עד מאוד. לילה טוב, סוכי, אמר, מלטף את שערי, פעם אחת אחרונה. לילה טוב, ביל, אמרתי. נשמעתי די רוטטת בעצמי. אני אנסה להתקשר לכמה חשמלאים מחר, אני אעדכן אותך במה שהם יאמרו. תבואי אל הבית מחר בלילה אם את לא עובדת? כן, אמרתי, עדיין ניסיתי לאסוף את עצמי. נתראה אז. תודה, סוכי. והוא הסתובב כדי ללכת דרך היער אל ביתו. ברגע שהגיע אל החלק החשוך, הוא היה בלתי נראה. עמדתי בועה כמו טיפשה, עד שניירתי את עצמי ונכנסתי הביתה ללכת לישון. ביליתי פרק זמן בלתי הגון בלשכב במיטה ערה, תוהה אם המתים החיים בכלל יכולים לעשות את זה. גם תהיתי אם זה בכלל יהיה אפשרי לנהל דיון כנה עם ביל בעניין הזה. לפעמים הוא נראה מאוד מיושן, לפעמים הוא נראה נורמלי כמו הבחור מהדלת ממול. טוב, לא באמת, אבל די נורמלי. זה נראה לי גם נפלא וגם פתטי, שהיצור היחיד שפגשתי בשנים האחרונות ושרציתי לשכב איתו, בעצם לא היה אנושי. הטלפתיה שלי הגבילה מאוד את האופציות שלי. יכולתי לעשות סקס בשביל לעשות את זה, בטח, אבל חיכיתי עד שזה יהיה משהו שאוכל ליהנות ממנו באמת. ומה אם נעשה את זה? ואחרי כל השנים האלו, אני אגלה שלא היה לי שום כישרון בתחום. או שאולי זה לא יהיה נעים. אולי כל הספרים והסרטים היו מלאים בהגזמות. וגם ארלין, שאף פעם לא הצליחה להבין שחיי המין שלה, לא היו משהו שרציתי לשמוע עליו. סוף סוף הצלחתי להירדם, וחלמתי חלומות ארוכים ואפלים. למחרת בבוקר, בין התמודדות עם השאלות של סבתא בנוגע לטיול שלי עם ביל, ותוכניותינו לעתיד, ביצעתי כמה שיחות טלפון, ומצאתי שני חשמלאים, שרברב, וכמה אנשי שירותים אחרים, שנתנו לי מספרי טלפון שבהם אפשר להשיג אותם בלילה, וגרמתי להם להבין ששיחת טלפון מביל קומפטון לא תהיה מתיחה. סוף סוף שכבתי בחוץ מתגנת את עצמי בשמש, כשסבתא נסעה אליי החוצה את הטלפון. זה הבוס שלך, אמרה. סבתא מחבבת את סם, והוא כנראה אמר משהו ששימח אותה, כי היא חייכה כמו החתול מאליזה בארץ הפלאות. היי סם, אמרתי, ואולי לא נשמעתי שמחה כל כך, כי ידעתי שמשהו השתבש בעבודה. דון לא הגיע היום, יקירה, אמר. אוי, לעזאזל, אמרתי, יודעת שהיא חייבת ללכת. די, יש לי תוכניות, סם. זו הייתה הפעם הראשונה. מתי אתה צריך אותי? תוכלי לבוא רק בין 5-9, זה ממש יעזור. אני אקבל עוד יום חופש שלם? אולי עד ודון תחלקו עוד משמרת בלילה אחר? השמעתי קול גס, וסבתא עמדה מולי בהבעה נוקשה. ידעתי שאני אחטוף הרצאה מאוחר יותר. אוף, בסדר, אמרתי בוינות, נתראה 5. תודה, סוכי, אמר, ידעתי שאני יכול לסמוך עלייך. ניסיתי להרגיש טוב בנוגע לזה. זו נראית לי תכונה חיובית משעממת. תמיד אפשר לסמוך על סוכי שתבוא לעזור, כי אין לה חיים. כמובן שזה יהיה בסדר להגיע אל ביל אחרי 9, הוא יהיה ער כל הלילה בכל מקרה. הזמן בעבודה מעולם לא עבר לאט יותר. לא הספקתי להתרכז מספיק בלשמור על המחסום המוחי שלי, כי כל הזמן חשבתי על ביל. היה לי מזל שלא היו הרבה לקוחות, או שהייתי שומעת מחשבות לא רצויות לרוב. למרות זאת, גיליתי שהמחזור של ארלין מאחר, ושהיא מפחדת שהיא בהיריון, ולפני שהספקתי לעצור בעצמי, חיבקתי אותה. היא בעתה בי בתהייה, ואז הסמיקה. קראת את המחשבות שלי, סוכי, שאלה, אזהרה בקולה. ארלין הייתה אחת מהאנשים הבודדים, שפשוט קיבלו את היכולת שלי מבלי לנסות להסביר אותה, או לקטלג אותי כמפלצת, כיוון שהייתה לי אותה. אבל היא גם לא דיברה על זה לעתים קרובות או בכל רגיל, שמתי לב. מצטערת, לא התכוונתי, התנצלתי, אני פשוט לא מרוכזת היום. טוב, בסדר, אבל תישארי בחוץ מעכשיו והלאה. וארלין, טלטליה הלוהטים, מטלטלים סביב לחייה, נופפה באצבעה בפניי. רציתי לבכות, מצטערת, אמרתי שוב, ופסעתי אל המחסן כדי להתעשת. הייתי חייבת לעטות פרצוף רגיל ולהחזיק את הדמעות בפנים. שמעתי את הדלת נפתחת מאחוריי. "היי, ארלין, אמרתי שאני מצטערת," צעקתי, מחכה שישאירו אותי לבד. לפעמים ארלין בלבלה טלפתיה עם כוחות על-טבעיים. פחדתי שתשאל אותי אם היא באמת בהיריון. עדיף לה לקנות ערכה ביתית לבדיקת הריון. "סוכי, זה היה סם." הוא שם יד על הכתף שלי וסובב אותי. מה קרה? הקול שלו היה עדין ודחף אותי הרבה יותר קרוב לבכי. אתה צריך להיות גואלי כדי שאני לא אבכה, אמרתי. הוא צחק, לא צחוק גדול, צחוק קטן. הוא חיבק אותי בזרוע. מה קרה? הוא לא עמד לוותר וללכת משם. אוי, אני... ועצרתי במקום. אני לעולם, לעולם לא אדון באופן מפורש בבעיה שלי. כך חשבתי על זה. כולם בבונטון הכירו את השמועות למה אני מוזרה. אבל כנראה שאף אחד לא באמת הבין שאני חייבת להאזין לקשקוש המוחי שלהם ללא הפסקה, בין אם רציתי ובין אם לא. כל יום מה בלה בלה בלה. שמעת משהו שהטריד אותך? קולו היה שקט ועובדתי. הוא נגע באמצע המצח שלי, להצביע על כך שהוא ידע בדיוק איך שמעתי. כן. לא יכולת למנוע את זה, נכון? לא. שונאת את זה, נכון, יקירה? או, כן. אז זאת לא אשמתך, נכון? אני מנסה לא להקשיב, אבל אני לא תמיד מצליחה לשמור על זה. הרגשתי בדימה שלא הצלחתי להכניע, מתחילה לנזול במורד לחיי. ככה את עושה את זה? איך את שומרת על המחסום הזה, סוכי? הוא נשמע ממש מתעניין. לא כאילו שהוא חושב שאני משוגעת. הרמתי את מבטי, לא מאוד רחוק, לתוך עיניו הכחולות, הבולטות והבורקות של סם. אני פשוט... קשה להסביר את זה אם אתה לא יכול לעשות את זה. אני בונה גדר. לא, לא גדר. זה כמו להרכיב לוחיות מתכת. בין המוח שלי לכל האחרים. ואת חייבת להחזיק אותן במקום? כן, זה דורש המון ריכוז. זה כמו לחלק את המוח שלי כל הזמן. בגלל זה אנשים חושבים שאני משוגעת. חצי מהמוח שלי מנסה לשמור את לוחות המתכת במקום, והחצי השני יכול לקחת הזמנות של משקעות, אז לפעמים לא נשאר מספיק בשביל לנהל שיחה עקבית. איזה פרץ של הקלה חשתי, רק מלהיות מסוגלת לדבר על זה. את שומעת מילים או רק מקבלת התרשמויות? זה תלוי במי שאני מקשיבה לו, והמצב שלהם. אם הם שיקורים או ממש מוטרדים, זה רק תמונות, דימויים, התרשמויות, כוונות. אם הם פיקחים ושפויים, אלו מילים וקצת תמונות. הערפד אומר שאת לא יכולה לשמוע אותו. הרעיון שביל וסם מדברים עליי, גרם לי להרגשה מאוד משונה. זה נכון, הודיתי. זה מרגיע מבחינתך? או, כן, זה היה מעומק הלב. את יכולה לשמוע אותי, סוכי? אני לא רוצה לנסות, אמרתי בחיפזון. נעתי לעבר דלת המחסן ועמדתי כשידי על הידית. הוצאתי ממחטת נייר מכיס המכנסיים שלי, ויבשתי את נתיב הדימה מהלחי שלי. אני אצטרך להתפטר אם אקרא את המחשבות שלך, סם. אני מחבבת אותך, אני מחבבת את המקום. רק תנסי מתישהו, סוכי, אמר כבדרך אגב, מסתובב, ופותח קרטון של בקבוקי ויסקי בעזרת סכין יפנית ששמר בכיסו. אל תדאגי בנוגע אליי, יש לך עבודה כל זמן שתרצי אותה. ניקיתי שולחן שג'ייסון שפך עליו מלח. הוא בא מוקדם יותר כדי לאכול המבורגר וצ'יפס, ולהוריד כמה בירות. הפכתי בראשי את הצעתו של סם. אני לא אנסה להקשיב לו היום, הוא היה מוכן לזה. אני אחכה עד שהוא יהיה עסוק במשהו אחר. אני פשוט אחליק פנימה ואקשיב לו. הוא הזמין אותי, מה שהיה ייחודי לחלוטין. זה היה די נחמד להיות מוזמנת. תיקנתי את האיפור שלי וסירקתי את שערי. הוא היה פזור, כיוון שנראה שביל מחבב את זה. זה היה חתיכת מטרד כל הערב. זה בדיוק היה הזמן ללכת. אז אספתי את הארנק שלי מהמגירה במשרד של סם. בית קומפטון, כמו הבית של סבתא, ניצב הרחק מהכביש. אפשר היה לראות אותו מהכביש יותר בקלות מאשר את זה של סבתא. והיה לו נוף אל בית הקברות, מה שלה לא היה. זה היה, לפחות באופן חלקי, בגלל שבית קומפטון ניצב גבוה יותר. הוא עמד בראש תל, והיו לו שתי קומות שלמות. בבית של סבתא היו כמה חדרי שינה נוספים למעלה, והייתה על יד גג. אבל זה היה יותר כמו חצי קומה נוספת. בנקודה כלשהי בהיסטוריה המשפחתית הארוכה, לקומפטונים היה בית מאוד יפה. אפילו בחושך הייתה בו חינניות כלשהי. אבל ידעתי שבאור היום אפשר לראות שעמודי התווך מתקלפים, קורות העץ היו עקומות, והחצר פשוט הייתה ג'ונגל. בחום הלך של לואיזיאנה, צמחיית חצר עלולה לצאת משליטה ממש מהר, ומר קומפטון הזקן לא היה הטיפוס שיזכור מישהו שיטפל בגינה שלו. כשהוא נהיה חלוש מדי, העבודה פשוט לא נעשתה. כביש הגישה המעגלי לא זכה בחצץ חדש שנים רבות, והמכונית שלי התנודדה עד הדלת הקדמית. ראיתי שכל האורות בבית דולקים, והתחלתי להבין שהערב הזה לא יהיה כמו הערב הקודם. עוד מכונית חנתה, לינקולן לבנה, בעלת גג כחול כהה. על המכונית היה סטיקר כחול לבן, שעליו נכתב ערפדים מוצצים. סטיקר באדום וצהוב הציר, ציפור אם אתה תורם דם. על לוחית הזיהוי היה כתוב בפשטות, ניבים אחד. אם כבר היו לביל אורחים, אולי עדיף שפשוט אלך הביתה. אבל הזמינו אותי וציפו לי. בהיסוס הרמתי את ידי ונקשתי. הדלת נפתחה על ידי הרפדה. היא זערה בטירוף. גובה היה לפחות 1.80 מטר. ואורה שחור. היא לבשה ספנדקס, חזיית ספורט בצבע ורוד פלמינגו, חותלות באותו צבע וחולצה לבנה לא מכופתרת, היוו את הרכב הלבוש של ההרפדה. חשבתי שהיא נראית זולה להחריד, ושסביר להניח שבנקודת מבט גברית היא מעוררת תיאבון. שלום, נקבה אנושית קטנה, גרגרה ההרפדה. ולפתע הבנתי שאני נמצאת בסכנה. ביל הזהיר אותי שוב ושוב שלא כל הערפדים היו כמוהו, וגם הוא עצמו לא תמיד היה כל כך נחמד. לא יכולתי לקרוא את מוחו של היצור הזה, אבל יכולתי לשמוע את האכזריות שבקולה. אולי היא פגעה בביל? אולי היא הייתה המאהבת שלו? כל זה חלף במוחי ברגע אחד, אבל דבר לא נראה בפניי. היו לי שנים של ניסיון בשליטה בפניי. הרגשתי את החיוך הזוהר שלי קופץ אל שפתיי בהתגוננות, עמוד השדרה שלי התיישר ואמרתי בעליזות, היי. הייתי אמורה לקפוץ הלילה ולתת לביל כל מיני פרטים, הוא פנוי. ההרפדה צחקה עליי, וזה לא היה משהו שלא הייתי רגילה אליו. החיוך שלי התרחב במידה. היצורה הזו הקרינה סכנה באותה צורה שבה נורא מקרינה חום. הבחורונת האנושית הזו פה אומרת שיש לה מידע בשבילך, ביל. צעקה מעבר לכתפה, הדקה השחומה היפה. ניסיתי לא להפגין הקלה בשום צורה. אתה רוצה לראות את הדבר הקטן, או שאני פשוט אתן לה נשיכת אהבה? על גופתי המתה חשבתי בזעם, ואז הבנתי שזה בדיוק עלול להיות המקרה. לא שמעתי את ביל מדבר, אבל ההרפדה זזה אחורה, ואני נכנסתי אל תוך הבית הישן. ריצה לא תעזור לי. ההרפדה הזו בטוח תוכל לתפוס אותי לפני שאספיק לעשות 5 צעדים. ועוד לא ראיתי את ביל, ולא יכולתי להיות בטוחה שהוא בסדר עד שאראה אותו. אני אסחוט מעצמי את האומץ הדרוש ואקווה לטוב. אני די טובה בזה. החדר הקדמי הגדול היה מלא ברהיטים ישנים וחיים ובאנשים. לא, לא אנשים, הבנתי אחרי שהבטתי מקרוב. 2 אנשים ועוד 2 ערפדים משונים. 2 הערפדים היו לבנים וזכרים. לאחד היה ראש מגולח וקעקועים על כל סנטימטר חשוף של אורו. השני היה אפילו עוד יותר גבוה מהאישה, אולי 1.93 מטר, בעל שיער שחור ארוך וגלי, ומבנה גוף מרשים. בני האדם היו הרבה פחות מרשימים. האישה הייתה בלונדינית ושמנמנה, בת 35 או יותר. היה עליה אולי 0.5 קילו יותר מדי של איפור. היא נראתה שחוקה כמו מגף ישן. הגבר היה סיפור אחר. הוא היה מקסים, הגבר היפה ביותר שראיתי. הוא לא היה יכול להיות בן יותר מ-21. הוא היה שחום, אולי היספני, קטן, ובעל עצמות עדינות. הוא לבש מכנסי ג'ינס קצרצרים, וזהו, מלבד איפור. זה לא ממש הזיז לי, אבל לא מצאתי את זה מושך. לפתע ביל זז וראיתי אותו, עומד בצללים שבמסדרון החשוך שהוביל מחדר המגורים אל אחורי הבית. הבטתי בו, מנסה למצוא את הצפון במצב הלא צפוי הזה. לתדמתי, הוא לא נראה מרגיע בכלל. פניו היו דוממים, בלתי חדירים לחלוטין. למרות שלא האמנתי שאני בכלל יכולה לחשוב ככה, הצצה אל תוך מוחו הייתה יכולה להיות נהדרת באותו רגע. ובכן, עכשיו יוכל להיות לנו ערב נפלא, אמר הערפד ארוך השיער. הוא נשמע מאושר. האם זו חברה קטנה שלך, ביל? היא כל כך רעננה. חשבתי על כמה מילים מובחרות שלמדתי מג'ייסון. אם רק תסלחו לביל ולי לרגע, אמרתי מאוד בנימוס, כאילו שזה היה ערב רגיל לחלוטין. ארגנתי כמה אנשי שיפוצים לבית. ניסיתי להישמע מקצועית ולא אישית, למרות שמכנסיים קצרים וחולצת טי ונעלי ספורט לא מעוררים כבוד מקצועי. אבל קיוויתי שהעברתי את הרושם שאנשים נחמדים שפגשתי במהלך יום העבודה שלי לא יכולים להוות איום בשום צורה. ואנחנו שמענו שביל בדיאטה של דם מלאכותי בלבד, אמר הערפד המקועקע. כנראה ששמענו לא נכון, דיאן. הערפדה התעתה את ראשה ונעצה במבט ארוך. אני לא כל כך בטוחה, היא נראית לי בתולה. לא חשבתי שדיאן דיברה על קרומים. צעדתי כמה צעדים אגביים לעבר ביל. נורא מקווה שהוא יגן עליי, אם הגרוע מכל יקרה, אבל לא לגמרי משוכנעת. עדיין חייכתי, מקווה שהוא ידבר, שיזוז. ואז הוא דיבר. סוכי שייכת לי, אמר. וקולו היה כל כך קר וחלק, עד שאילו היה אבן. הוא לא היה גורם לשום עדווה במים. נעצתי בו מבט חד, אבל היה לי מספיק שכל לסתום את הפה. כמה טוב את מטפלת בביל שלנו, שאלה דיאן. לא ענייניך מזוין, עניתי. משתמשת באחת המילים של ג'ייסון, ושומרת על החיוך. כבר אמרתי שיש לי מזג חם. הייתה הפסקה קטנה וחדה. כולם, אנושיים וערפדים, נראו כבוחנים אותי מספיק מקרוב בשביל לספור את השערות שעל זרועותיי. אז הגבר הגבוה התחיל להתנדנד מצחוק, והאחרים באו בעקבותיו. בזמן שהם צחקו, המשכתי להתקרב לביל. עיניו הכהות היו נעוצות בי. הוא לא צחק, וקיבלתי את התחושה הברורה שגם הוא, בדיוק כמוני, הצטער שאני לא יכולה לקרוא את מחשבותיו. הוא היה בסכנה כלשהי, ידעתי, ואם הוא היה בסכנה, גם אני הייתי. יש לך חיוך מוזר, אמר הזכר הגבוה בכובד ראש. חיבבתי אותו יותר כשהוא צחק. הו, מלקולם, אמרה דיין, כל הנשים האנושיות נראות לך מוזרות. מלקולם משך אליו את הגבר האנושי ונשק אותו ארוכות. התחלתי להרגיש מעט חולה. דברים מהסוג הזה הם אישיים. זה נכון, אמר מלקולם, ונסוג לאחר רגע, למרבה אכזבתו של הגבר הקטן. אבל בזאת יש משהו נדיר, אולי יש לה דם עשיר. אך, אמרה האישה הבלונדינית בקול, שהיה יכול לגרום לשלפוחיות על צבע. זאת סתם סוכי סטאקהאוס המשוגעת. הסתכלתי על האישה בתשומת לב רבה יותר. בסופו של דבר זיהיתי אותה. כשמחקתי בראשי כמה קילומטרים של תלאות הדרך וחצי מהאיפור. ג'נלה לנוקס עבדה במרלוץ במשך שבועיים, עד שסם פיטר אותה. ארלין סיפרה לי שהיא עברה למונרו. הערפד הזכר עם הקעקועים קרח את זרועותיו סביב ג'נלה ושפשף את שדיה. יכולתי להרגיש את הדם מתרוקן מפניי. נגאלתי. זה נהיה יותר גרוע. ג'נלה, חסרת צניעות בדיוק כמו הערפד, הניחה את ידיה על מפסעתו והסתה אותה. לפחות יכולתי לדעת בבירור שהערפדים בהחלט יכולים לעשות סקס. המידע הזה ממש לא הלעיב אותי באותו רגע. מלקולם צפה בי, והפגנתי את שעת הנפש שלי. התמימה, אמר לי ביל, בחיוך מלא ציפייה. היא שלי, אמר ביל שוב, הפעם בקול עז יותר. אפילו אם היה אקסן, אזהרתו לא הייתה ברורה יותר. באמת, ביל, אתה לא יכול להגיד לי שאתה מקבל כל מה שאתה צריך מהדבר הקטן הזה, אמרה דיין. אתה נראה חיוור ונפול, היא לא מטפלת בך כמו שצריך. התקרבתי טיפונת יותר אל ביל. הנה, הציע דיין שהתחלתי לסנוע, תטעם קצת מהאישה של ליאם או מג'רי, הבחור היפה של מלקולם. ג'נלה לא הגיבה לכך שהציעו אותה כך, אולי בגלל שהייתה עסוקה מדי בלפתוח את רוכסן הג'ינס של ליאם. אבל החבר היפה של מלקולם, ג'רי, גלש ברצון לעבר ביל. חייכתי כאילו שהלסתות שלי עומדות להיסדק, כשהוא קרח את זרועותיו סביב ביל, התרפק על צווארו וחיכך את חזהו בחולצה של ביל. היה נורא לראות את המתח בפניו של ההרפאת שלי. הניבים שלו החליקו החוצה. ראיתי אותם שלופים לחלוטין בפעם הראשונה. אדם המלאכותי באמת לא ענה על כל הצרכים שלו. ממש לא. ג'רי התחיל ללקק נקודה בבסיס צווארו של ביל. הסתבר לי שלשמור על המחסום היה יותר מדי בשבילי. כיוון ששלושה מהנוכחים היו ערפדים שאת מחשבותיהם לא יכולתי לשמוע, וג'נלה הייתה עסוקה לחלוטין, זה השאיר את ג'רי. האזנתי והשתנקתי. ביל, רועד מפיתוי, כבר ממש התכופף כדי להשקיע את ניביו בצווארו של ג'רי כשאמרתי, לא, הוא חולה בסינווירוס. כאילו השתחרר מכישוף, הביט בי ביל מעבר לכתפו של ג'רי. הוא נשם בכבידות, אבל הניבים שלו נסוגו. ניצלתי את הרגע והתקרבתי עוד. הייתי עכשיו במרחק מטר מביל בערך. סינו איידס, אמרתי. קורבנות שתיינים ומסוממים מאוד השפיעו על הרפדים באופן זמני, ונאמר שחלק מהם נהנו מהסוטול. אבל לדם של אדם חולה איידס לא הייתה שום השפעה, וגם לא למחלות מין, או שום סוג חיידק אחר שהציק לבני אדם. חוץ מהסינו איידס, אפילו סינו איידס לא הרג הרפדים כמו שנגיף האיידס הרג בני אדם. אבל הוא השאיר את המתים החיים מאוד חלשים למשך כחודש, שבו היה קל יחסית ללכוד ולשפד אותם. וכל כמה זמן, אם הרפד ניזון מאדם חולה יותר מפעם אחת, הרפד ממש מת. מת מחדש, מבלי שישבדו אותו. למרות שהוא עדיין היה נדיר בארצות הברית, הסינו איידס התחיל לתפוס אחיזה בסביבות נמלים כמו ניו אורלינס, עיר שבה מלאכים ונושאים אחרים ממדינות רבות עברו בה, במצב רוח לחגוג. כל הערפדים קפאו, בואים בג'רי, כאילו הוא מוות בתחפושת, ומבחינתם, אולי הוא היה. האיש הצעיר והיפה הזה הפתיע אותי לגמרי. הוא הסתובב וקפץ עליי. הוא לא היה ערפד, אבל הוא היה חזק. וברור שהוא היה רק בשלבים הראשונים של המחלה. הוא הפיל אותי על הקיר שמשמאלי. הוא הקיף את גרוני ביד אחת, והרים את האחרת כדי להקות אותי בפנים. עוד הייתי באמצע להרים את הידיים שלי כדי להגן על עצמי, כשידו של ג'רי נתפסה וגופו קפה. תעזוב את הגרון שלה, אמר ביל בקול מבעית כל כך, עד שפחדתי בעצמי. עכשיו ההפחדות הצטברו מהר כל כך, עד שלא חשבתי שאי פעם מרגיש בטוחה שוב. אבל אצבעותיו של ג'רי לא הרפו, ואני הבפתי כנגד רצוני. הפניתי את מבטי הצידה, וכשהבטתי בפניו האפורים של ג'רי, הבנתי שביל החזיק בידו. מלקולם אחז ברגליו, והוא היה כל כך מפוחד, עד שלא הצליח לתפוס מה הם רצו ממנו. החדר החל להתערפל, וקולות זמזמו הלוך ושוב. מוחו של ג'רי היכה בשלי. הייתי חסרת ישע ולא יכולתי לחסום אותו. מוחו היה מעורפל מחזיונות של מאהב שהעביר לו את הווירוס, מאהב שעזב אותו בשביל ערפד, מהאב שג'רי בעצמו רצח בהתקף של זעם קנאי. ג'רי ראה את מותו המתקרב מידי הערפדים שרצה להרוג, והוא לא היה מרוצה מכך שלא נקם מספיק בערפדים שאותם כבר הספיק להדביק. יכולתי לראות את פניה של דיין מעבר לכתפו של ג'רי, והיא חיכה. ביל שבר את פרק ידו של ג'רי. הוא צרח והתמוטט על הרצפה. הדם געש שוב אל ראשי, וכמעט התעלפתי. מלקולם הרים את ג'רי ונשא אותו על הספה באגביות כזו, כאילו שג'רי היה שטיח מגולגל. אבל הבעת פניו של מלקולם לא הייתה אגבית כל כך. ידעתי שלג'רי יהיה הרבה מזל אם הוא ימות מהר. ביל צעד לפניי, לוקח את מקומו של ג'רי. אצבעותיו, האצבעות שבדיוק שברו את פרק ידו של ג'רי, עיסו את צווארי באותה עדינות שבה סבתא שלי הייתה עושה זאת. הוא הניח אצבע על שפתיי כדי לוודא שאדע לשתוק. אז, זרועו סביבי, הוא הסתובב כדי לעמוד פנים אל פנים מול הערפדים האחרים. זה היה מאוד מבדר, אמר ליאם. קולו היה רגוע, כאילו שג'נלה לא הייתה עסוקה בלתת לו עיסוי אינטימי, באמת ממש כאן על הספה. הוא לא הטריח את עצמו לזוז במהלך כל התקרית. עוד כמה קעקועים שבחיים לא הייתי מדמיינת היו גלויים עכשיו. הייתה לי בחילה איומה. אבל אני חושב שכדאי שניסע חזרה למונרו. יש לנו שיחה קטנה לנהל עם ג'רי כשהוא יתעורר. נכון, מלקולם? מלקולם הניף על כתפו את ג'רי חסר ההכרה, ונד בראשו אל עבר לים. דיין נראתה מאוכזבת. אבל חבר'ה, מחתה, עדיין לא גילינו איך הבחורה הקטנה ידעה. שני הערפדים הסחרים העבירו אליי את מבטם באותו הרגע. באופן אגבי למדי, לים לקח לעצמו רגע כדי להגיע לשיא. כן, ערפדים יכלו לעשות את זה בטוח. אחרי הנחת סיום קטנה, הוא אמר, תודה, ג'נלה. זאת שאלה טובה, מלקולם. כרגיל, דיין שלנו נוגעת בעצם העניין. ושלושת הערפדים המבקרים צחקו, כאילו שזו הייתה בדיחה טובה מאוד. אבל אני חשבתי שזו הייתה בדיחה מפחידה. את עוד לא יכולה לדבר, נכון, חמודה? ביל לחץ על כתפיי בזמן ששאל, כאילו שלא יכולתי לקלוט את הרמז. הנדתי בראשי. אני בטח יכולה לגרום לה לדבר, דיין הציע. דיין, את שוכחת, אמר ביל בעדינות. או, כן, היא שלך, אמרה דיין, אבל היא לא נשמעה מפוחדת או משוכנעת. נצטרך לבקר בהזדמנות אחרת, אמר ביל, והיה ברור בקולו שהאחרים חייבים לעזוב או להילחם בו. ליאם קם על רגליו, רחס את מכנסיו, והחבה לאישה האנושית. החוצה, ג'נלה, מפנים אותנו. הקעקועים נעו על זרועותיו הכבדות כשהתמתח. ג'נלה הבירה את ידיה על צלעותיו, כאילו שהיא מכורה לגופו, והוא הרחיק אותה במכה בכלילות, כאילו הייתה זבוב. היא נראתה מרוגזת, אבל לא מושפלת כפי שאני בטח הייתי. יחס כזה לא היה חדש לג'נלה. מלקולם הרים את ג'רי ונשא אותו החוצה דרך הדלת הקדמית, בלי לומר מילה. גם אם שתייה מג'רי העבירה אליו את הווירוס, מלקולם עוד לא נחלש. דיין יצאה האחרונה, משחילה ארנק על כתפה ומעיפה מבט בוהק מאחוריה. אשאיר אתכם לבד אם כך, זוג אוהבים שכמותכם. היה כיף חמוד, אמרה בקלילות, ודרכה את הדלת מאחוריה. הרגע ששמעתי את המכונית בחוץ מתניעה, התעלפתי. לא התעלפתי בחיי, ואני מקווה שזה לעולם לא יקרה שוב, אבל אני חושבת שהיה לי תירוץ מספיק. נראה שאני מבלה די הרבה זמן ליד ביל בחוסר הכרה. זו הייתה מחשבה משמעותית, וידעתי שאצטרך לחזור אליה, אבל לא באותו רגע. כשהתעוררתי, כל מה ששמעתי וראיתי חזר אליי. והשתנקתי באמת. ביל מיד איתה אותי מעבר לקצה הספה, אבל הצלחתי לשמור את האוכל בבטן, אולי מכיוון שלא היה הרבה ממנו בקיבה שלי. כל הערפדים מתנהגים ככה לחשתי. הגרון שלי כאב והיה חבול במקום שבו ג'רי לחץ עליו, הם היו נוראים. ניסיתי לתפוס אותך בבר כשגיליתי שאת לא בבית, אמר ביל. קולו היה ריק. אבל עזבת. למרות שידעתי שזה לא יעזור, התחלתי לבכות. הייתי בטוחה שג'רי כבר היה מת, והרגשתי שהייתי צריכה לעשות משהו בעניין. אבל לא יכולתי לשתוק כשהוא עמד להדביק את ביל. כל כך הרבה דברים בהתרחשות הקצרה הזו הדאיגו אותי בצורה כל כך עמוקה, עד שלא ידעתי מאיפה להתחיל לדאוג. בתוך אולי 15 דקות פחדתי על חייו, על חייו של ביל, טוב, קיומו. צפיתי במעשים מיניים שצריכים להיות פרטיים לחלוטין, ראיתי את המותק הפוטנציאלי שלי ביסורי תאוות דם, בדגש על תאווה, ונחנקתי כמעט למוות על ידי זונה נגוע ממין זכר. במחשבה שנייה, נתתי לעצמי רשות מלאה לפקוט. ישבתי ובכיתי, וניגפתי את פניי במטפחת שביל הושיט לי. סקרנותי בנוגע לשאלה מדוע הרפד יצטרך מטפחת, הייתה רק הבהוב קטן של נורמליות, שטבעה בזרם דמעות החרדה שלי. ביל היה חכם מספיק בשבילו לחבק אותי. הוא ישב על הרצפה, והיה בו מספיק חן להפנות את מבטו בזמן שיבשתי את עצמי. כשהערפדים חיים בכינים, אמר פתאום, לעתים קרובות הם הופכים לאכזריים יותר, כיוון שהם מעודדים אחד את השני. הם רואים אחרים כמותם כל הזמן, ולכן הם זוכרים כל הזמן עד כמה הם רחוקים מהאנושיות. הם קובעים את החוקים של עצמם. ערפדים כמוני שחיים לבד, זוכרים מעט טוב יותר את האנושיות הקודמת שלהם. הקשבתי לקולו הרך מבטא באיטיות את מחשבותיו, בזמן שניסה להסביר לי את הבלתי ניתן להסברה. סוכי, חיינו הם פיתוי ולקיחה, ולחלקנו הם היו כאלה במשך מאות שנים. דם לחוטי וקבלה רוטנת מצד בני האדם לא הולכים לשנות את זה בין לילה או עשור. דיין, ליאם ומלקולם חיים ביחד כבר 50 שנה. כמה מתוק אמרתי, ובקולי היה משהו שמעולם לא שמעתי בו לפני כן. מרירות. חתונת הזהב שלהם. האם תוכלי לשכוח את זה? שאל ביל. עיניו הקיאות הענקיות התקרבו יותר ויותר. פיו היה בערך 5 סנטימטרים משלי. אני לא יודעת, המילים נפלטו ממני. אתה יודע, לא ידעתי אם תוכל לעשות את זה. גבותיו התרוממו בחקרנות. לעשות? לקבל, ועצרתי, מנסה לחשוב על דרך נעימה לנסח את זה. הערב ראיתי יותר גסויות משראיתי בכל חיי, ולא רציתי להוסיף לזה. זקפה, אמרתי, נמנעת ממבטו. עכשיו את יודעת, הוא ניסה לא להישמע משועשע. אנחנו יכולים לעשות סקס, אבל אנחנו לא יכולים להוליד או ללדת ילדים. הידיעה שדיין לא יכולה ללדת, לא גורמת לך להרגיש טוב יותר? התפוצץ לי הפיוז, פקחתי את עיניי ונעצתי בו מבט יציב. שלא תעז לצחוק עליי. או, סוכי, הוא אמר, וידו התרוממה לגעת בלחיי. התחמקתי מידו ונאבקתי לקום על רגליי. הוא לא עזר לי. מה שהיה טוב, אבל הוא ישב על הרצפה והביט בי בהבעה דוממת, בלתי קריאה. ניביו של ביל נסוגו, אבל ידעתי שהוא עדיין סבל מרעב. כמה חבל. הארנק שלי היה על הרצפה ליד דלת הכניסה. לא הלכתי מאוד ביציבות, אבל הלכתי. הוצאתי את רשימת החשמלאים מאחד הכיסים, והנחתי אותה על השולחן. אני צריכה ללכת. הוא היה מולי בפתאומיות. הוא שוב עשה את אחד הדברים הערפדיים האלה. אני יכול לנשק לך לשלום? שאל, ידיו לצד גופו, מבהירות שלא יגע בי, עד שאתן לו אור ירוק. לא, אמרתי בנחישות, אני לא יכולה לסבול את זה אחריהם. אני אבוא לראות אותך. כן, אולי. הוא הושיט את ידו מעבר לי כדי לפתוח את הדלת, אבל אני חשבתי שהוא מושיט את ידו אליי ונרתעתי. ספתי על הקווי וכמעט רצתי אל המכונית שלי. דמעות מערפלות את ראייתי שוב. שמחתי שהנסיעה הביתה הייתה קצרה כל כך. שלוש. הטלפון צלצל. משכתי את הקרית מעל לראשי. בטח סבתא תענה. כשהרעש המציק המשיך, הבנתי שסבתא כנראה יצאה לקניות או החוצה לעבוד בגינה. התפתלתי אל השולחן שליד המיטה בהשלמה, לא בשמחה. עם כאב הראש והחרטה של מישהו עם אין בובר נוראי, למרות שזה שלי היה רגשי ולא עקב אלכוהול, משכתי החוץ היד רועדת ותפסתי את השפורפרת. כן, שאלתי. זה לא יצא, נכון בדיוק. כחכחתי בגרוני וניסיתי שוב. הלו? סוכי? סם? כן, תקשיבי יקירה, תעשי לי טובה. מה? הייתי אמורה לעבוד היום בכל מקרה, ולא רציתי לעשות גם את המשמרת של דון בנוסף על שלי. תעברי אצל דון, תראי מה קורה איתה, טוב? היא לא עונה לטלפון, והיא לא הגיעה. מסעית המשלוחים בדיוק הגיעה, ואני חייב להגיד לבחורים איפה לשים את הדברים. עכשיו? אתה רוצה שאני אלך עכשיו? המיטה הישנה שלי, מעולם לא החזיקה בי חזק כל כך. את יכולה? נראה שהוא יבין לראשונה את מצב הרוח הלא רגיל שלי. מעולם לא סירבתי לשום בקשה של סם. אני מניחה שכן, אמרתי. עצם הרעיון מעייף אותי. לא ממש השתגעתי על דון, והיא לא ממש השתגעה עליי. היא הייתה משוכנעת שקראתי את המחשבות שלה, ואמרתי לג'ייסון משהו שהיא חשבה עליו, מה שגרם לו להיפרד ממנה. אם הייתי מתעניינת כל כך ברומנים של ג'ייסון, לא היה נשאר לי זמן לאכול או לישון. התקלחתי ולבשתי את בגדי העבודה שלי, במהירות של צו. כל הקפציות שלי נעלמה, כמו בקבוק סודה שנשאר בלי פקק. אכלתי דגני בוקר וצחצחתי שיניים, ואמרתי לסבתא לאן אני הולכת כשמצאתי אותה. היא הייתה בחוץ, שוטלת פטוניות באמבטיה ליד הדלת האחורית. לא נראה שהיא הבינה בדיוק למה התכוונתי, אבל היא חייכה ונופפה בכל מקרה. סבתא הלכה והתחרשה מעט בכל שבוע, אבל הבנתי שזה לא ממש אמור להפליא אותי, כיוון שהיא הייתה בת 78. זה היה נס שהיא עדיין הייתה כל כך בריאה וחזקה, והמוח שלה היה איתן כסלה. כשיצאתי לשליחות הלא רצויה שלי, חשבתי עד כמה קשה היה לסבתא לגדל שני ילדים נוספים אחרי שכבר גידלה את שלה. אבא שלי, הבן שלה, מת כשהייתי בת 7, וג'ייסון היה בן 10. כשהייתי בת 23, הבת של סבתא, דודתי לינדה, מתה מסרטן הרחם. הבת של הדודה לינדה, הדלי, נעלמה אל אותה תת-תרבות שהשריצה את בני הזוג רטרי עוד לפני שדודה לינדה נפטרה. ועד היום הזה, אנחנו לא יודעים אם הדלי יודעת שאימא שלה מתה. זה המון אבל לחיות איתו. אבל סבתא תמיד הייתה חזקה בשבילנו. השקפתי דרך השמשה הקדמית שלי על שלושת המבנים הקטנים, בצד אחד של רחוב ברי, כמה בלוקים מוזנחים מאחורי האזור הישן של בונטון. דון גרה באחד מהם. איתרתי את המכונית הדו-מושבית הירוקה שלה בחנייה של אחד מהבתים היותר מטופחים, וחניתי מאחוריה. דון כבר תלתה הציץ בגוניות ליד הדלת הקדמית שלה, אבל אין נראו יבשות. נקשתי. חיכיתי דקה או שתיים, נקשתי שוב. סוכי, את צריכה קצת עזרה? הכל נשמע מוכר. הסתובבתי והגנתי על עיניי משמש הבוקר. רנה לנייר עמד ליד הטנדר שלו, שחנה מעבר לכביש, ליד אחד מבתי העץ הקטנים, שהיוו את שאר השכונה. טוב, התחלתי. לא בטוחה אם הייתי צריכה עזרה או לא, ואם כן, האם רנה יוכל לספק אותה. ראית אדון? היא לא באה לעבודה היום והיא לא התקשרה אתמול בכלל. סם ביקש ממני לבוא לבדוק. סם צריך לעשות את העבודה המלוכלכת שלו בעצמו, אמר רנה, מה שגרם לי להגן על סם בהקשנות מטופשת. מסעית הגיעה, חייבים לפרוק אותה. הסתובבתי ונקשתי שוב. דון, צעקתי. בואי, תני לי להיכנס. הבטתי במרפסת הבטון. פריחת האורנים התחילה לנשור לפני יומיים. המרפסת של דון הייתה צהובה לחלוטין. טביעות רגליי היו היחידות. הגולגולת שלי התחילה להקצץ. בקושי שמתי לב לעובדה שרנה עמד נבוך ליד הדלת של הטנדר שלו, לא בטוח אם ללכת או להישאר. הבית הדו-משפחתי שבו גר אדון היה חד-קומתי, די קטן, והדלת לחצי השני שלו הייתה במרחק של 30 סנטימטרים בלבד מהדלת שלה. החניה הקטנה שלו הייתה ריקה, ולא היו שום וילונות על החלונות. זה נראה כאילו שבאופן זמני לדון לא היה שכן. דון הייתה גאה מספיק לתלות וילונות לבנים עם פרחי זהב קיים. הם היו משוחים, אבל האריג היה דק וללא מילוי, ודון לא סגרה את ריסי האלומיניום הדקים. השקפתי וגיליתי שבחדר המגורים היו רק כמה רעיתים משוק הפשפשים. ספל קפה נח על השולחן ליד כיסא נוח גבשושי, וספה ישנה מכוסה בשמיכת צמר סרוגה ביד, עמדה כנגד הקיר. אני חושבת שאבדוק מסביב, קראתי אל רנה. הוא התחיל לחצות את הכביש כאילו נתתי לו סימן כלשהו, ואני ירדתי מהמרפסת הקדמית. רגליי התחככו בדשא המאובק, שהיה צהוב מאפקני האורנים, וידעתי שאצטרך להבק את נעליי ואולי להחליף גרביים לפני העבודה. בזמן עונת ההאבקה של האורנים, הכל נהיה צהוב. מכוניות, צמחים, גגות, חלונות, הכל מלא באובך זהוב. האגמים והשלוליות מלאים בתינופת צהובה בשוליים. חלון חדר האמבטיה של דון היה גבוה באופן כל כך דיסקרטי, שלא יכולתי להביט בו. היא הורידה את התריסים בחדר השינה, אבל לא סגרה אותם לגמרי. יכולתי לראות קצת דרך הלוחות. דון הייתה במיטה, על גבה. המצעים היו מושלכים מסביב בפרעות. פניה היו נפוחים ומוקטמים, ולשונה הזדקרה החוצה מפיה. זבובים זחלו עליה. שמעתי את רנה מגיע מאחוריי. לך לקרוא למשטרה, אמרתי. מה זאת אומרת, סוכי, את רואה אותה? לך תקרא למשטרה. בסדר, בסדר, רנה ביצע נסיגה חפוזה. איזושהי אחווה נשית גרמה לכך שלא ארצה שרנה יראה אדון במצב כזה ללא הסכמתה, ועמיתתי למלצרות כבר לא הייתה יכולה להסכים לשום דבר. עמדתי בגבי אל החלון, מתפתה להחריד להביט שוב, מתוך תקווה נואשת שטעיתי בפעם הראשונה. בייתי בדו משפחתי השכן במרחק של פחות משני מטר, וטעיתי איך הדיירים שבו הצליחו להימנע מלשמוע את מותה של דון שהיה אלים. רנה חזר שוב. פניו מוכי מזג האוויר היו מקומטים בהבעה של דאגה עמוקה, ועיניו החומות והנוצצות הבריקו באופן חשוד. תוכל להתקשר גם לסם? שאלתי. מבלי לומר מילה הסתובב וחיטט את רגליו בחזרה אל ביתו. הוא התנהג נורא יפה. למרות נטייתו לרחל, רנה תמיד עזר בעת הצורך. זכרתי איך הוא בא אלינו הביתה, לעזור לג'ייסון לתלות את הנדנדה במרפסת של סבתא. זיכרון אקראי מיום שונה מאוד מזה. הדו משפחתי הסמוך היה זהה לגמרי לזה של דון. לכן הבטתי בדיוק על חלון חדר השינה שלו. עכשיו פנים הופיעו בחלון, והוא נפתח. ראש פרוע הציץ החוצה. מה את עושה, סוכי סטאקהאוס? שאל קול גברי איתי ועמוק. הצצתי בו לרגע, סוף סוף מחברת פנים לשם, בזמן שניסיתי לא לבחון מקרוב מדי את החזה המובחר שמתחת להם. ג'ייבי? ברור. למדתי בתיכון עם ג'ייבי, דורון. למעשה, כמה מהדייטים המעטים שלי